שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים של דה מרקר. באולפן אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ. שלום סמי.
שלום איתן.
אתם זוכרים את הביטקוין? לפני 3 שנים הוא היה להיט גדול. כל מהדורות החדשות היו מפוצצות בסיפורים על צעירים שהתעשרו בין לילה, ואיך המטבע הדיגיטלי החדש הזה יחליף את המזומן, יחליף את הבנקים ואפילו יחליף את הממשלות. אלא שאז הוא התרסק, איבד כ-80% מערכו וקצת נעלם מהשיח הציבורי. אבל עכשיו הוא עושה קאמבק ומזנק שוב במאות אחוזים. איך זה קורה? יוני אסיה, המנכ״ל של חברת אי-טורו, יסביר לנו.
לפני כעשור הציבור הישראלי למד להכיר את תופעת הטייקונים הממונפים וכיצד הבנקים העמידו להם עשרות מיליארדי שקלים. בינתיים, רוב הטייקונים קרסו והבנקים קיבלו שיעור כואב. אבל מסתבר שהתופעה הזאת בכל זאת ממשיכה מתחת לפני השטח, כשהפעם מי שמעמיד להם את האשראי ואת הכסף הציבורי הם המשקיעים המוסדיים. חברות ביטוח, בתי השקעות, קרנות פנסיה. משה קשי מלובי 99 חקר את הנושא ויסביר למה אנחנו לא כל כך שומעים על זה.
כולם חושבים שישנה עוינות עמוקה בין אביגדור ליברמן לבנימין נתניהו. אלא שזה לא תמיד היה כך, ומתברר שכאשר זה מגיע לעסקים ולכסף, הם דווקא כן יודעים לפעול באותו ציר. למשל, ברכישת סוללות דווקא מהחברה שנוחה לכולם, טיסנגרופ הגרמנית. גור מגידו, הכתב המשפטי, חשף שורה של תכתובות שהן מראות עד כמה ליברמן מעורב בפרשה שזכתה לימים בכינוי תיק 3000, והוא יהיה כאן ויספר עליהם. אנחנו מתחילים. אז תשמע, סמי, מחאות יש בכל מקום, גם אצלנו מול בית ראש הממשלה בבלפור, בכיכרות ובקשרים, אבל אצלנו הכל ממוקד רק בפוליטיקה ובנתניהו האיש והשחיתויות שלו, בזמן שהיית חושב ש... אנשים היו מוטרדים מדברים אחרים, למשל המצב הכלכלי. איך אתה מסביר את זה?
כן, זה באמת תעלומה. אנחנו רואים פה את כל המחאה, אגב, גם בגשרים וגם בצמתים, והכל ממוקד בשחיתות, בתואר מידות של ראש הממשלה, ויש סיבות לזה. כמובן, יש לו כתבי אישום, הוא נלחם במערכת אכיפת החוק, כל התרומה שלו לאווירה הרעילה, יש מספיק סיבות. אבל אתה אומר, בזמן הזה אנחנו רואים פה כמה דברים שמהם עשויים חומרי הגלם של מחאות. פגיעה כלכלית נורא קשה, מובטלים, מאות אלפי מובטלים, אנשים שאיבדו את העסקים שלהם. גם העובדה שהמשבר הזה הוא לא סימטרי, שיש כאלה שממש נפגעים ממנו, ויש כאלה שלא נפגעים, אולי אפילו מרוויחים. אז אתה שואל את עצמך, אז למה כל הנפגעים האמיתיים של משבר הקורונה לא יוצאים לרחובות? ויש לי כמה הסברים. אז הסבר ראשון זה שיכול להיות שלא נוח להם העניין הזה, של להיות מזוהים עם הפגנות נגד נתניהו על רקע מצבו האישי המשפטי.
זאת אומרת, בגלל ההפגנות נגד נתניהו, אף אחד אחר לא יוצא להפגנה בנושא אחר חשוב לו, כי הם חוששים מהזיהוי אוטומטי.
הוא אומר, כן, אני
אם
לא...
אם הפגנת, אז הפגנת נגד ביבי,
בדיוק,
ואתה שמאלן.
בדיוק, אין לי שום דבר נגד ביבי, נכון שנפגעתי וזה, אבל כרגע אני לא רוצה להתחבר למחאה הזו, הספציפית הזו. סיבה שנייה, אתה אומר עצמך, רגע, הממשלה הרי מספקת פתרונות, היא נותנת דמי אבטלה ממושכים, היא נותנת מענקים, אולי זה בכל זאת מצליח להרגיע ולהשתיק חלק מהאנשים. ההסבר השלישי, זה שחוד שהממשלה גם עשתה כמה תרגילים פוליטיים להשתלט על המחאה, למשל של השולמנים, שאנחנו יודעים שאיכשהו הם מחוברים לגורמים פוליטיים. והסיבה הרביעית זה שאנשים אומרים לעצמם, בוא, עכשיו יש משבר קורונה, זה הזמן להפגין, בוא, אני אשאר אצלי בבית, אני לא אחשוף
כן,
את עצמי למחלות.
יש את העניין של הבריאות. אתה יודע מה, אני מוכן להציע לך...
הישרדות וכדומה, תציע עוד פתרון, ואז יש לי עוד הסבר שישי.
הסבר חמישי שהוא שילוב של כל הדברים האלה באיזשהו מקום. התחושה היא אולי שזה משבר שהוא גדול על הממשלה. זאת אומרת, כיוון שאנחנו רואים את המשבר הזה בכל מדינות בעולם, וגרמניה המסודרת, וצרפת, ואנגליה, ואיפה לא, יש לנו מצבים כלכליים לא פחות קשים.
אז מה, צרת רבים?
צרת רבים ותחושה ש... וואלה, אם אף אחד לא מצליח להשתלט על זה, אז מה נלך עכשיו להפגין מול הממשלה? אפילו הממשלות הכי מסודרות והכי יקיות בעולם לא מצליחים. אז מה אנחנו רוצים מהם?
כן, כאילו מה אתה רוצה מביבי, הוא לא הביא את הקורונה, בכל העולם זה נמצא, ויש לי עוד הסבר נוסף, אני חושב שעוד לא נגענו בתחתית של המשבר הזה מבחינה כלכלית חברתית, עוד לא הגיע הרגע שבו אנחנו צריכים לשלם תעלות של המשבר הזה.
אנשים עדיין לא רעבים באמת.
אנשים עוד לא רעבים, הממשלה עדיין מזרימה כסף, מנשימה חלק גדול מהנפגעים, ולכן אנחנו עוד נמצאים בשלב של ההתערבות המסיבית והמלאכותית של הממשלה, עוד לא הגענו לרגע שבו כל אחד מרגיש שהוא רק לעצמו, ואז אנשים מתחילים להיות יותר מיואשים, כנראה.
שלום ליוני אסיה.
שלום שלום.
אחד המייסדים והמנכ״ל של חברת אי-טורו, תכף תספר לנו עליה, אבל אתה גם מאפשר לאנשים לסחור במטבעות דיגיטליים, קריפטו, קרנסי ובאופן ספציפי בביטקוין. התבטאת רבות בעבר על המטבע הזה. בוא תסביר לנו קודם כל את השורה התחתונה. מאיכן נובעת ההתאוששות המרשימה שלו בשבועות האחרונים?
קודם כל, מאוד קשה תמיד להעיר על המחירים, בטח בטווח הקצר, כמו שקשה להעיר בדיוק על מחירי הזהב. קרו כמה דברים מאוד מעניינים בתקופה האחרונה, ואנחנו גם רואים באיתורו התעוררות של משקיעים שמתעניינים בביטקוין ספציפית ובכל המטבעות שחוו עכשיו צמיחה. אז קודם כל היה שינוי מגמה קצת של בנקים גדולים ושל גופים גדולים לגבי ביטקוין. ג'יי פי מורגן לאחרונה התחילו לזכור בצורה חיובית את ביטקוין ולדבר על ביטקוין בתור פוטנציאל של זהב דיגיטלי, ושהפוטנציאל של ביטקוין, אם באמת יהיה תחליף לזהב לדור ה-Y, הוא יכול גם לעלות פי 10, זאת אומרת, השווי שוק שלו בערך 230 מיליארד דולר, ויש בערך 2.3 טריליון דולר שמשקיעים ומחזיקים בזהב, שזה בערך פי 10. ראינו כמה חברות גדולות כמו פייפל, שהודיעו שהם הולכים לתמוך בביטקוין, וזה כמובן מאוד משמעותי, כי זה מעל 100 מיליון לקוחות שיוכלו בעצם להשתמש בפייפל כדי לקנות ביטקוין ולהעביר ביטקוין. חברת סקוור של ג'ק דורסי, המייסד של טוויטר, גם תומכת בביטקוין, והראו גם צמיחה משמעותית, וגם עשו צעד שהוא צעד מאוד מעניין. הם קנו בכספי החברה, בעצם חברה ציבורית, שהודיעה שהיא לוקחת 50 מיליון דולר וממירה אותם לביטקוין, ומחזיקה בעצם רזרבות של ביטקוין בחברה.
אבל הן עושות את זה כי הן מאמינות שהביטקוין זה באמת העתיד, או שהן רוצות, איך נקרא לזה, להקטין קצת את התלות, להתחיל לחיות בעולמות אלטרנטיביים למערכת הפיננסית ולמטבעות המסורתיים שאנחנו מכירים?
אז אני חד משמעית חושב שמה שאנחנו רואים, אגב, גם בשוק המניות, שגם היה מאוד מאוד פעיל השנה בעולם של הלקוחות קצה של הריטייל, זה שבעקבות הקורונה יותר ויותר אנשים מבינים שבעצם ממשלות בכל מקום בעולם מדפיסות סכומי כסף שהולכים וגדלים, ובעצם בסיס הכסף מאבד מהשווי שלו.
כלומר, אם חשבנו לפני המשבר שבנקים מרכזיים הם גופים שמרניים ומסורתיים ומאוד ככה עובדים בצורה רצינית, עכשיו יש פחד מפני ההתנהלות הזו ומזריקת הכספים, אז הולכים לביטקוין בתור איזה מקלט או מפלט יציב יותר. זה נשמע כמעט פרדוקס כזה.
זה לא כל כך פרדוקס אם אתה חושב על מה, על אחד מהדברים הכי בסיסיים של ביטקוין, זה שהוא מודפס בקצב קבוע ולא יהיו לעולם יותר מ-21 מיליון ביטקוין. זאת אומרת, לביטקוין אין בנק מרכזי שיכול לבוא ולהגיד בוא נדפיס עוד ונדפיס עוד, מה שבדיוק קורה עכשיו בארצות הברית. הודפסו עוד, אני חושב, סדר גודל של 6 טריליון דולר מתחילת משבר הקורונה, וממשיכים לדבר על עוד ועוד תמריצים לכלכלה, ובעצם שזה אומר הדפסה של עוד כסף. הריבית היא אפס, אז אנשים מחפשים מה לעשות עם הכסף שלהם. אתה בעצם מחזיק דולרים או יורוים או כל מטבע, ואת מבין שהמטבע הזה נהיה פחות ופחות שווה כסף או שווה כוח קנייה לאורך שנים. אז כתוצאה מזה, משקיעים בכל מקום בעולם, גם מוסדיים וגם פרטיים, הולכים ומשקיעים יותר גם בעולם המניות, ולכן אנחנו רואים את עולם המניות בכלל מגיע לשיאים למרות כל המשבר, ובביטקוין שהוא נכס דפלציוני, שבהגדרה בעצם המחיר שלו או הכמות שלו תישאר קבועה ביחס לדולר, ולכן המחיר שלו לטווח ארוך יכול עוד מאוד לעלות ביחס לדולר. רק לתת דוגמה, ושוב אני חושב שחלק גדול ממה שקורה השנה, זה החולשה של מטבעות רגילים ושל בנקים מרכזיים יותר מאשר חוזקה של כל דבר אחר.
כן, זה נשמע כאילו בנקים מרכזיים סוללים את דרכו של הביטקוין, המתחרה שלהם בעצם.
אני חושב שיש פה חד משמעית משבר הקורונה הוביל להתפסת כסף חסרת תקדים, כן. שגורמת ליותר ויותר אנשים.
אבל יוני, בוא נלך טיפה אחורה. כל הטיעונים האלה, נכון, בתקופה פחות כואבת עלו, ואז היה לביטקוין ולמטבעות הדיגיטליים תקופה פחות טובה, עקב שורה של גנבות של ופריצות למחשבים, נגנבו ביטקוינים, נגנבו מטבעות אחרים, כל מיני מדינות וכל מיני בנקים מרכזיים באו ואמרו, זה לא מתאים לנו, אנחנו לא כל כך נעודד את זה. בנקים חשבו לפתוח מטבע כזה לאומי, אבל ויתרו על הרעיון הזה. גם בנק ישראל שקל, בדק והחליט לא להוציא, בוא נקרא לזה, ביטקוין רשמי. ואז ההתלהבות קצת דאחה. איך זה ששוב פעם, למעט הקורונה, לאן נעלמו החששות האלה של אוקיי, בסדר, אני אקנה ביטקוין, אבל מישהו יפרוץ לי למחשב ויגנוב לי את זה?
אני חושב שהחששות האלה עוד שם, אבל שוב, מדובר על 10 השנים הראשונות של נכס דיגיטלי מבוזר, שזה משהו חדש וחדשני. אתה משווה את זה, תודה, לזהב, שאיתנו 5,000 שנה בכלכלה, אז כמובן שזה זה כלום ביחס לזמן. אני חושב שהחששות האלה קיימים, אבל עם הזמן, וזה בדיוק מה שרואים ב-JP Morgan ופייפל, ככל שחברות גדולות, פיננסיות, מוכרות, באות ואומרות, טוב, יש פה משהו אמיתי, צריך לנתח את המשהו הזה. אגב, בנקים מרכזיים, 80% מהבנקים המרכזיים בעולם היום, יש להם צוותי פיתוח שעובדים על הרעיון של מה שנקרא Central Bank Digital Currency. זאת אומרת, זה ממש לא נעלם. כל הבנקים המרכזיים מבינים שזה צריך לקרות. ממשלת סין כבר הוציאה את היואן הדיגיטלי בטסט בכמה ערים. JP Morgan הודיעו עכשיו שהם מוציאים את ה-JP Morgan Coin לסליקה בין החברות, בעצם בין הלקוחות שלהם. אז כל ההתקדמות הטכנולוגית הזאת קורית, אגב, תחת פני השטח יש משהו נורא נורא מעניין שקורה, שזה כל העולם של DeFi, של Decentralized Finance. יש היום הלוואות, ריביות, מוצרים פיננסיים חדשים ומעניינים בתוך העולם של מטבעות דיגיטליים, ספציפית אתריום, רואים יותר ויותר שימוש, אז הטכנולוגיה מאוד התקדמה.
כן, רגע, אבל יוני, יכול להיות שבעיצומו של, בוא נאמר ככה, שנעבור את השלב הבא של המשבר, כשבנקים מרכזיים יצטרכו להתמודד עם ההשלכות, עם העלויות הכבדות של המשבר הזה, הם יראו את הביטקוין ואת המטבעות הדיגיטליים כגורם שמשבש את היכולת שלהם לפתור את הבעיות המקרו-כלכליות שנוצרו בחודשים האחרונים, ואז הם יגבילו, יצרו את צעדיו של השוק הזה.
קודם כל, יכול להיות, אבל גם שזה יהיה מאוחר מדי, ושרואים חברות כמו פייפל שבאות ותומכות בזה, וחברות כמו, אתה יודע, גם כמו איתורו, עם 3.5 מיליון לקוחות רשומים חדשים רק בשנת 2020, ככל שיש יותר לקוחות שיש להם גישה למטבעות דיגיטליים, ככה יהיה קשה יותר לעצור את הצעדים. כן רואים רגולטורים בכל מקום בעולם שמסתכלים על זה, מוציאים חוקים חדשים, כמובן מאוד מומלץ לעבוד רק עם חברות שיש להם רגולציה, אבל אני חושב ששוב, המשבר שעלול לבוא בעקבות הדפסת הכסף חסרת התקדים, הוא יהיה לטובת ביטקוין ברמת המחיר של ביטקוין, כי אז באמת נבדוק את התפיסה של ביטקוין כסייף הייבן. האם כתוצאה מזה ייצרו יותר ויותר רגולציות? התשובה היא ככל הנראה כן, אבל חשוב להבין שמאוד קשה להצר, אי אפשר, רגולטור לא יכול באמת להשפיע על איך אנשים משתמשים בביטקוין באופן פרטי. הוא יכול להשפיע על איך חברות משתמשות בביטקוין ואיך מערכת הפיננסית או הבנקאית משתמשת בביטקוין או מאפשרת שימוש בביטקוין. וגם שם השנה היה כמה התקדמויות מאוד משמעותיות, גם בארצות הברית שהרגולטור של הבנקים אמר שמבחינתו בנקים יכולים להחזיק נכסים דיגיטליים בעבור מטבעות, כנ"ל חברות קריפטו שקיבלו רישיונות בנקים, ודברים דומים קרו גם ביפן ובעוד מקומות. אז לאט לאט אני חושב דווקא שהמסלול לעבוד עם ביטקוין בצורה נכונה מתקדם, ויהיה מאוד קשה לעצר את זה בעצם.
מבין כל החלופות, ביטקוין, אתריום, מטבעות אחרים, אם היית צריך עכשיו להמליץ למאזינים שלנו, דרך מי להכניס את הרגליים בעדינות לעולם הזה, איך היית עושה את זה?
חד משמעית, ביטקוין הוא עדיין המלך של המטבעות הדיגיטליים, כולם קשורים אליו במחיר, אבל הייתי אומר ש-60% לפחות מהחזקות של בן אדם במטבעות דיגיטליים צריך להיות ביטקוין. יש אנשים שיגידו 100%, אבל אפשר להסתכל גם על אחרים, אבל אין ספק שביטקוין הוא הראשון, הוא המלך, הוא יישאר המלך. וההשקעה בביטקוין, קודם כל צריך להבין שהיא מסוכנת, והיא לכן צריכה להיות בסדר גודל של בין 1% ל-5% מסך ההשקעות של בן אדם, ולדעתי, כמו שדיברנו, היא מייצרת הגנה מסוימת לתיק השקעות. גם כמובן יש פה ספקולציה וסבירות שזה יעלה, כן. אבל בעצם זה לדעתי הגנה מפני משבר עמוק, או הגנה מפני ממשלות.
אז רשמנו לעצמנו, הביטקוין הוא המלך, שימו 1% או 5% מהתיק בביטקוין. תודה רבה, יוני אסיה, המנכ"ל של חברת איטור.
להתראות, יוני.
בשמחה, תודה רבה.
שלום למשה קשי.
שלום.
אתה מגיע אלינו מלובי 99, הלובי שעובד למען הציבור, ואתם בדקתם את העניין של העמדת הלוואות על ידי גופים מוסדיים, שזה חברות ביטוח, קרנות פנסיה, קופות גמל, לטייקונים. מה שבעבר הבנקים התמחו בו, נכוו, שרפו את האצבעות שלהם וקצת ככה התקררו, אז את זה עושים הגופים המוסדיים, והם עושים את זה באיזה היקפים?
נכון להיום ההיקפים עומדים בסביבות על 85-86 מיליארד שקל. הסכומים כבר הגיעו להיקף ההחזקות שלהם באג"ח קונצרני, רק שלסבר את האוזן. הבעיה עם הדבר הזה זה שזה לא שקוף. זה אומר שהגופים המוסדיים לא מחויבים לגלות לציבור את זהות התאגידים שלבו את שלקחו את הכסף.
רגע, אנחנו מדברים על 85 מיליארד שקל שהם נותנים לא רק לטייקונים, אלא גם, זה יכול להיות לבנק לאומי, זה יכול להיות לעיריות, רשויות מקומיות.
זה יכול להיות לחברות ליסינג, זה יכול להיות לחברות נדלן, זה יכול להיות לתשתיות.
ומה רע בזה שהם יספקו אשראי, הרי מקבלים על זה ריבית, זה לא בחינם.
אנחנו חלילה, אנחנו חושבים שזה מאוד מבורך, שיש עוד גוף שמתחרה באשראי שניתן לבנקים. הבעיה היחידה שזה לא שקוף. לציבור אין שום יכולת לדעת למי ילוו את הכסף שלו ומה קורה עם הדבר הזה מאחורי הכותרת או מתחת לכותרת הלוואות פרטיות.
העניין הוא שגם כשבנק מעמיד אשראי לנוחי דנקנר או לפישמן או לכל אותם טייקונים, גם זה לא כל כך שקוף. אתה לא רואה, הוא לא אומר לך, תשמע, עמדתי לו 200 מיליון שקל.
מה היו הדרישות, מה הביטחונות, איזה ריביות. אנחנו לא יודעים את הדברים האלה, בעצם לא ידענו אותם אף פעם.
אנחנו יודעים רק שיש תסבוכת ויש בית משפט, ואז פורסים את כל מצבת החובות.
יש פה שני הבדלים עיקריים ומאוד מהותיים בין הבנק לבין ההלוואות שנותנים הגופים המוסדיים. דבר ראשון, זה מי שנושא בסיכון זה הציבור. במקרה של בנק נותן הלוואה, מי שנושא בסיכון זה בעלי המניות. נכון שהכסף שלי שם בפקדונות, אבל הצועה שאני אמור לקבל על הפיקדון מובטחת, וזה לא משנה אם דנקנר או טייקון אחר יחזיר את הכסף או לא. אז בתור מישהו שנושא בסיכון, יש לי את הזכות לדעת מה הסיכון של הכסף שלי ולאן הוא זורם. דבר שני, זה הכסף שלי. זה הכסף שאני חוסך, מפקיד, מפריש מהמשכורת שלי, והוא אמור לשרת אותי לפנסיה. בשונה מהבנק, שהכסף שייך לבעלי המניות.
תראה, שתי שאלות עולות לי. דבר אחד היא המקצועיות של המוסדים. הבנקים, מאז ומעולם, המקצוע שלהם, ההתמחות שלהם, היא לתת אשראי לחברות.
ולמרות זאת הם נופלים, למרות זאת המקצוע
שלהם. ולמרות זאת הם נופלים, אבל בסדר, בקצב מסוים, חלק מהסיכון, זה בכל זאת, אתה לא תמיד מצליח. איך אנחנו יודעים שגופים שלא עסקו בדברים האלה, כמו קופות גמל, כמו קרנות פנסיה, כמו בתי השקעות, אמנם הייתה להם התמחות של ללכת ולבחור ניירות ערך סחירים בבורסה, אבל אין להם רקע וניסיון רב שנים והתמחות בלנהל מסע ומתן עם בעל חברה, על כל סעיף, על כל פסיק, על כל ביטחון, על כל נקודת ריבית, כל שאר הדברים שיש שם. איך אנחנו יודעים שהם באמת מסוגלים להוציא עבורנו את העסקה הכי טובה?
דבר ראשון, הרשה לי להחמיא לגופים המוסדיים. לאורך השנים הם פיתחו את המומחיות הזאת ורכשו יכולות לתמחור הסיכונים.
אבל זה אנחנו יודעים רק בסוף, במדרגות, אם שיהיו קריסות או לא יהיו קריסות.
דבר שני, כמעט 60% מהכספים תחת הלוואות פרטיות הם בשיתוף פעולה עם הבנקים. בעסקאות קונסורציום וסינדיקטים, ששם בגלל שהאופי של החיסכון, האופק השקעה של הגופים המוסדיים הוא לטווח ארוך, אז הבנקים משתמשים, מכניסים אותם לעסקאות בשביל ליצור הלוואות למימון תשתיות, ופרויקטים ארוכי טווח.
זה אגב די הגיוני, אם יש שם בגופים המוסדיים כמה טריליוני שקלים, אז אתה רוצה שהכסף הזה בינתיים יעבוד בשירות הצמיחה של המשק, וגם יניב תשואה לחוסך.
אנחנו חושבים שהאפיק הזה הוא אפיק חשוב, גם מבחינת פיזור הנכסים, גם מבחינת התרומה שלו
לתשואה. אז בעצם אתה אומר, אנחנו רוצים שקיפות, כלומר היינו רוצים לראות איזשהו דוח שמראה, שנצורך אליהם פסגות, מדווחים לציבור בדיוק למי הם נתנו כל שקל מסך ההלוואות
הם,
שהם...
הם עושים את זה למעט במקרה של ההלוואות הללו. זאת אומרת, אתה מקבל את הפירוט של ניירות הערך
כן, שיש לך בתי. כן, איפה מושקעים, אבל הם לא אומרים לך...
אבל פתאום יש לך איזשהו סעיף שהוא סגור, מושחר למעשה, ואתה לא יודע בדיוק למי נתת ובאיזה תנאים.
כן.
ואני רוצה לשאול אותך שאלה, מימון, אתה איש מימון הרי בסופו של דבר, איך אנחנו יודעים שאין פה למעשה איזושהי סלקציה שלילית? כי מי הולך למוסדים, לכאורה, אלה שלא הצליחו לקבל את העסקה הכי טובה שהם רצו, נגיד, בבנקים. אז איך אנחנו מוודאים שבעצם לא מדובר בהלוואות של אנשים שהלכו לבנקים, אמרו, אני רוצה ככה וככה, בריבית כזאת וכזאת, אמרו, לא, 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 אנחנו רוצים ריבית יותר גבוהה, ואז הם הלכו וקיבלו עסקה אטרקטיבית יותר אצל המוסדי, אבל בדיעבד, אני כמחזיק הכסף של המוסדי, כי זה הכסף שלי, זה כסף של הציבור, מקבל את הפירות הפחות טובים.
הפתרון לדבר הזה הוא שקיפות, וזה בדיוק מה שאנחנו דורשים. ברגע שיחשפו מי הם הלווים, מה הזהות שלהם, יוכלו גופים כמו פנסיה פתוחה שהיה שותף לחשיפה של ההלוואות האלה, לנתח את הנתונים, להבין ולהביא את זה לידיעת הציבור.
אגב, זה לא עלול להפחית את היקף הפעילות של הגופים המוסדיים, כי יבואו המוסדיים, יבואו הלקוחות, ויגידו, תשמע, זה סוד מסחרי, באיזה אשראי אני נותן לו, באיזה תנאים, הרי אם הבנקים אתה לא דורש את זה, אז למה אתה דורש את זה מאיתנו?
הטיעון של פגיעה ביכולת התחרות של הגופים המוסדיים מול הבנקים היה נכון עד שגילינו שיש גופים מוסדיים שכן חושפים. זה אומר שפעם ברבעון הם מפרסמים דוח נכס בודד, ושם מופיעים החטפיים של כל החברות. יש אפילו גוף שבפנסיה הוא מגלה ובגמל הוא לא מגלה.
איזה גוף?
פסגות.
אז פסגות מגלה איזה הלוואות הוא נתן בפנסיה, אבל לא בגמל.
בדיוק.
וכששאלתם אותו למה ככה, מה הוא
עושה? זה וולונטרי או שמישהו הכריח אותו לעשות את זה?
החוק לא מחייב אותם. מי שחשף זה וולונטרי. עכשיו, ברגע שגוף אחד, או אפילו יותר מגוף אחד, חושף, הטיעון שזה עשוי לפגוע בכושר התחרותי של הגופים הפנסיוניים מול הבנקים, ואפילו הגוף האחד שמפרסם הוא פוגע בכושר התחרותי שלו מול הגוף המוסדי האחר. אז הטיעון הזה הוא לא תקף. ברגע שכולם מפרסמים, אנחנו יודעים שאין עם זה בעיה, לא מבחינת תחרותית, לא מבחינת סודיות מסחרית. אפשר
אז הכתובת וצריך הוא, לחיים. הכתובת זה הממונה על רשות שוק ההון?
נכון.
ומה הוא אומר כשאתם פונים אליו עם הרעיון הזה?
לא ב-99 פנה לפני כשבוע במסמך מאוד מנומק לממונה על שוק ההון, והציג בפניו את הבעיה ואת הפתרון, שהפתרון הוא אחד, לחייב את הגופים המוסדיים לחשוף את זהות הלווים. אנחנו ממתינים לתשובה ממנו.
וזה אתם, המומחיות שלכם, זה גם בעבודה מול הכנסת, מול חברי כנסת, יש לכם כמה וכמה עמותות נוספות שפועלות איתכם בציר הזה, צדק פיננסי הזכרת. בעצם, מדוע לא הצלחתם עד היום, או שכן הצלחתם, ספר לנו, לזהות חבר כנסת או שניים שיהיו מוכנים להיות הדמות שיקדם את העניין הזה בחקיקה?
אנחנו לא מאמינים בחקיקה שקופה על הרגולטור. הרגולטור צריך להבין שזה נכון עבור החוסכים הפנסיונים ועבור האמון שהחוסכים רוכשים עבור הגופים המוסדיים ולתקן את זה בתקנה. חקיקה זה שלבים יותר מתקדמים ויותר אגרסיביים שאנחנו לא רוצים לנקוט בצעדים האלה.
אגב, כשיש נפילות בתחום הזה של האשראי שגופים מוסדיים מעמידים, אנחנו רואים כן שקיפות, הם אומרים, עמדנו לרשותו של מאן דהו 50 מיליון שקל, לא קיבלנו את הכסף?
חד משמעית לא. בדוחות שלהם, השמות של הגופים הלווים מפורטים בתור גורם א', גורם ב', עד גורם תשז. אנחנו לא יודעים אם גורם א' ברבעון ראשון או גורם ב' ברבעון שני הם אותו דבר.
א' זה לא אליעזר?
אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים, אנחנו יכולים רק לנחש.
או IDB, ופי זה פישמן. יפה, בסדר, טוב, אז אנחנו מצטרף פה לקריאה שלך, לממונה על שוק ההון, דוקטור משה ברקת, בשאלה, למה לא תקדמו שקיפות בנושא של העמדת אשראי על ידי גופים מוסדיים?
תודה רבה.
תודה רבה, משה קשי.
שלום לגור מגידו.
אלן.
הכתב המשפטי שלנו, אז כל עם ישראל יודע אחרי שלושה סבבי בחירות שיש עוינות עמוקה בין אביגדור ליברמן לבנימין נתניהו. פוליטית. זה נראה שהם לא חברים, אלא שאתה חשפת וגילית שכשזה מגיע לעסקים וכשזה מגיע לעסקות נשק, אז דווקא הם כן יודעים לעבוד באותו ציר.
אחים לנשק.
ויש להם, ויש לך תכתובת מעניינת על מעורבות של ליברמן באותה עסקת צוללות, ואולי גם ספינות, הידועה כפרשת תיק 3000, שבה נתניהו החשוד המרכזי.
אוקיי, אז בוא נעשה סדר, נלך קצת אחורה ונבנה את כל מה שאולי חלק מהמאזינים לא יודעים. לפני כמה שבועות כבר התגלה שבתוך החומרים של תיק 3000 יש איזשהו סיפור שמספר מיקי גנור, שבא אליו ראש המטה לשעבר, באותו
מיקי
זמן.
מיקי גנור לשעבר עד מדינה שחזר גנור, בו, מתווך בעסקה.
מיקי גנור הוא נציג טיסנקרופ, מתווך, בן אדם שרוצה לגזור עמלה מעסקאות הספינות והצוללות, ומסתובב, ובעצם הוא גם מחולל השוחד בפרשה, הוא משלם לכל האנשים שחשודים בה. הוא מספר איזשהו סיפור שבא אליו מקורב לליברמן, שרון שלום, ומציע לו לתת לו ייעוץ, לא ברור בדיוק מה טיבו, לקידום עסקת הספינות, זה סביב 2013 קורה, בתמורה ל-300,000 יורו, ואומר, אני רוצה את הכסף באמצעות, לקבל את הכסף באמצעות אלי קמיר, שהוא אסטרטג, משרד אסטרטגיה, ייעוץ תקשורת, כשאלי קמיר גם נותן עדות ומודה בעצם ברוב עובדות, הוא אומר, פגשתי את גנור, הצעתי לו ייעוץ, העברתי לו הצעת מחיר פחות או יותר בסכום הזה, אבל פשוט הצעתי לו ייעוץ לגיטימי. בשבוע שעבר אנחנו הראינו איזשהו מכתב, פרסמנו איזשהו מכתב, שמראה שליברמן היה מבין הדוחפים לביטול מכרז הספינות. כלומר, המדינה כבר אמרה, עמדה לפתוח את עניין הספינות, רצתה לרכוש ספינות כדי להגן על המים הכלכליים של ישראל, בעצם זה מאגרי הגז, לא חשוב שבדיעבד...
לא צריך אותם, כי אין מאגר, יש כן, מאגרים, אבל אין
אסדות. לא יושבות 200 קילומטר מהחוף כמו שחשבו, אבל את זה נניח שנייה בצד, היה אמור להיות מכרז בינלאומי שפתוח לחברות מכל העולם, וגנור באותה תקופה עושה לובי מאוד חזק, הוא רוצה שיתקשרו בבלעדיות ממשלת גרמניה בלי מכרז, ואכן יש איזשהו, יש משיכת חבל בין משרד הביטחון לבין כל מיני גורמים, אחד מהם זה ליברמן. פרסמנו שבוע שעבר מכתב שכותב ליברמן לנתניהו בספטמבר 2014, חודש לפני ביטול המכרז, לאחר שהמכרז כבר פורסם, והוא אומר לו, אני מבקש לבטל באופן מיידי את המכרז ולהתקשר בלעדית עם גרמניה, בגלל שגרמניה מוכנה לתת הנחה של 27%.
וזה עושה כקובעו אז כשר ביטחון?
כשר חוץ.
חוץ.
כשר חוץ באותה תקופה. וזה קורה שנה וחצי לאחר שלפי עדות גנור, שרון שלום שלח אותו לקבל ייעוץ מחבר שלו ב-300,000 יורו. נגיד, הם טוענים שהכסף לא שולם. עכשיו אנחנו מגלים, יש סיפור אחר בתוך אותו מכרז, אנחנו נעשה שנייה, נתחיל איזשהו סיפור חדש. ביולי מתפרסם המכרז, ולפי תציר שפרסם גיא פלג בחדשות 12, של מנכ״ל משרד הביטחון לשעבר דן הראל, רגע אחרי שמתפרסם המכרז, מקבל דן הראל טלפון מיוסי כהן, היום ראש המוסד, פעם ראש המלל. יוסי כהן הוא איש של נתניהו, נאמן מאוד לנתניהו, קרוב אליו, ויוסי כהן אומר לו, אני מבקש ממך שאתה תבטל את המכרז, לאחר שהוא כבר פוסע, וזו הוראה של ביבי נתניהו. הוא אומר לו, אם זו הוראה של בנימין נתניהו, אני אשמח לקבל את ההוראה של בנימין נתניהו בכתב. ולפי עדותו של דן הראל, מועבר אליו מכתב מהמלל שזו הוראה של בנימין נתניהו, הוא אומר לו, לא, 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 אדוני, מכתב בחתימתו של בנימין נתניהו, ומכתב כזה לא עובר, והמכרז ממשיך. זה יולי. עכשיו, הדבר הזה הוא נחשף במסגרת תציר שהוגש כדי לפתוח מחדש את תיק 3000, בעתירה של התנועה לאיכות השלטון, וכשהוא פורסם גם ייחסו אותו בעצם לעוד איזה לחץ שיוצא בעצם מלשכת נתניהו. והבוקר אנחנו מפרסמים שכמה דקות לפני שיוסי כהן מרים את הטלפון לדן הראל, בתוך לשכתו, ראש המטה שלו, ראשת המטה שלו, שולחת מייל עדכון לעוזרים שלו, וכותבת שדווקא מי שעדכן את יוסי כהן בכוונה לפרסם את המכרז, זה לא בנימין נתניהו, זה אביגדור ליברמן. ואחרי 20 דקות, כעבור אותה שיחה שעליה מתלונן דן הראל, יש עוד מייל עדכון, שבו היא כותבת, יוסי שוחח עם דן הראל, הוא סיכם איתו שהוא לא יפרסם את המכרז, זה לא אישור ממנו, ואני עדכנתי את מי? את שרון שלום, ראש המטה של ליברמן. נזכיר, שרון שלום, לפי עדות גנור, אדם שביקש ממנו 300,000 יורו, ושלח אותו לאסטרטג אלי קמיר, כדי לקבל ייעוץ.
אז מי דחף פה יותר? נתניהו או ליברמן? או ששניהם דחפו במלוא כוחם?
תשמע, זה מצטייר כג'וינט ונצ'ר.
ג'וינט ונצ'ר. וכל אחד מהם מפיק את התועלות שלו מהעניין הזה.
תראה, שוב, אם חושדים בנתניהו, ואומרים לא סביר שהוא לא ידע, שכל האנשים הקרובים אליו, ראש המלל, אבריאל בר יוסף, ממלא מקום ראש המלל,
אין קשר לאיתן אבריאל, נכון?
אין קשר.
כן, הבהרה חשובה, תודה סמי.
כן, ודוד שרת שהיה מנהל לשכתו, ודוד שמרון שהיה עורך הדין שלו, ואחד האנשים הכי קרובים, אומרים, לא יכול להיות שנתניהו לא ידע שכל האנשים האלה הם בעצם עובדים עם גנור. את צריך להגיד, גם שרון שלום וליברמן, זו קרבה מאוד גדולה.
רגע, אבל למה ליברמן רוצה ששרון שלום יתאשר? אני מניח שליברמן היה מעדיף שהוא עצמו יתאשר.
אז קודם כל נגיד, לא פרסמנו ואין לנו ראייה שליברמן ידע ששרון שלום ביקש את הכסף. אבל שרון שלום היה בעבר חלק מהעסק המשפחתי של משפחת ליברמן. עכשיו, אני אומר את זה, זה נשמע כאילו אני מתנסח פה, זה צורה דיבתית. זה פשוטו כמשמעו. שרון שלום היה המנכ״ל. של חברת ממלמד אחת, חברה שעמדה במרכז פרשת חברות הקש, שקיבלה כספים מאנשי עסקים.
של הבת של ליברמן.
של הבת של ליברמן, שהייתה בזמנו בת 20 וקצת. הוא היה בעל זכות חתימה בחשבונות, כלומר, אם יש עסק משפחתי שנקרא ליברמן אינקורפורטד, אז שרון שלום הוא המנכ״ל.
הוא בכיר
בקבוצת החברות הזאת. אוקיי? הוא חלק מהעסק הזה. ולכן כששרון שלום מבקש כסף כזה, אני חושב שהמשטרה הייתה צריכה לחקור את הדבר הזה בעזרה, זה שהיא לא עשתה את זה, בעיניי זה מאוד תמוע, ובמיוחד כשיש מייל שמראה ששרון שלום היה שותף סוד למאמצים לבלום את אותה עסקת, את אותו מכרז ספינות, שזה היה מטרה עסקית של גנור, כי גנור רצה לבלום את המכרז הזה, ולהתקשר בבלעדיות עם טיסנקופ, מה שקרה בסופו של דבר, ומזה גנור קיבל עמלה, הוא קיבל זכאות לעמלה, הוא לא קיבל את כל הכסף בסוף, אבל היה אמור לקבל עמלה של 12 מיליון יורו.
תאמר לנו, איפה נמצא עכשיו מבחינה משפטית הסיכוי, אם הוא בכלל קיים בכל זאת, שבית המשפט יאלץ את המשטרה ואת הפרקליטות לבדוק שוב פעם את הנושא הזה? הרי יש מספר עתירות בנושא, לכאורה התיק נסגר, זה סגור וגמור או שלא?
לא, קודם כל התיק לא נסגר, כי יש אנשים שעוברים בימים אלה שימוע. כל החשודים, אלה פחות או יותר הימים של השימוע, כל החשודים היותר זוטרים, מדבר על מודי זנברג ואבריל בר יוסף.
לא, נסגר במונחים של החלטה לא לחקור את נתניהו.
לא לחקור את נתניהו. תראה, זה סופר, סופר נדיר שבית המשפט העליון מתערב בשיקול דעתו של יועץ משפטי בשאלה האם לחקור או לא לחקור. צריך להראות שיועץ המשפטי חרג בצורה קיצונית מהחלטה סבירה. צריך להראות נתונים משמעותיים שהוא התעלם מהם, וגם אז, באקלים הנוכחי, אני בספק אם בית המשפט יעז לעשות דבר כזה. ולכן, האימור שלי הוא שזה לא יקרה, אבל אני חושב שיש איזו דינמיקה לדברים כאלה. כשאתה מסתכל על פרשת הצוללות, אתה רואה, זה כבר סמל. זה כבר לא תיק פלילי. זה כבר סמל לאיזשהו משהו שלא...
אנשים מייצרים צוללות מפלסטיק ומשיטים אותן מול בלפור כמעט כל לילה.
זה כמו תיק רות דוד, שאולי לא חקרו אותו עד הסוף, אבל מבחינת רבים, 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 זה משהו שמרחף עננה מעל הפרקליטות. העניין הזה עם הצוללות והשאלות האלה, הבלתי פתורות בתוך החקירה הזאת, זה יישאר, כתבו על זה ספרים, זה יהיה...
ומה עם הסטטוס של התיק הפלילי נגד גנור ונגד אבריאל בר יוסף ואחרים? שם צריכים להיות שימועים ואמורים להעמיד אותם, להגיש נגדם כתב אישום ולפתוח במשפט עצמו.
כן, יהיה משפט.
ואז הם יעלו לעדות וישאלו שאלות,
נכון.
והם עלולים להגיד כל מיני דברים.
קודם כל נכון, אבל בית הוא כבר אמר, גנור אמר כל מיני דברים בחדר חקירה, כשהוא היה עד מדינה.
ואז הוא חזר בהם.
ואז הוא חזר בו. הדברים האלה שהוא אמר נשארים איתנו, הוא גם אתמול פורסם על שמרון וכולי.
אני רוצה לספר לך סיפור שקשור אליי ולאיתן. לפני בערך 10 שנים, אני ואיתן זומנו לפגישה עם איזשהו אלוף משנה בקריה בחיל הים, לא הכרנו אותו לפני כן, והוא נתן לנו מצגת מאוד מאוד ארוכה, והסביר לנו שבעקבות תגליות הגז, נדרש בעצם רכש ביטחוני נורא נורא גדול של ספינות, ושל צוללות, ושל כל מיני אמצעים לבוא ולהגן על מאגרי הגז. ואנחנו מקשיבים ומקשיבים, ומסמנים לנו גם את כל סוגי הסיכונים למאגרי הגז. יבואו פצצות עומק, ויבואו מסביב, ויבואו מלמעלה ומלמטה וכל מיני מקומות. והשורה התחתונה הייתה, אנחנו זקוקים למשהו כמו 3 מיליארד שקל, כדי לבנות פה איזה חיל ים קטן חדש כזה להגנת מאגרי הגז. איך זה נגמר בסוף? כולם יודעים, קנו הרבה מאוד דברים, ומאגרי הגז לא הוקמו באותה נקודה בתמר, אלא הרבה יותר דרום. אבל ראית איך המערכת הביטחונית התגייסה כולה כדי לבנות חיל ים נוסף כמעט.
יש פה גם איזה זהות אינטרסים, כי אני חושב שבתוך הפוליטיקה של הרכש הצבאי, חיל הים תמיד רוצה לקנות.
הם ממילא רצו להחליף ספינות.
אף אחד לא מצטער על זה שיש ספינות חדשות בחיל הים עצמו.
בכל הזדמנות שיש להם להביא משהו חדש, צעצוע חדש, ספינה חדשה שתחליף משהו אחר, אם אפשר להצמיד לזה את האצטלה של הגז, מבחינתם זה בסדר גמור. נכון. רק תביא.
כן. אני מסכים.
יפה, טוב, אז עם הסיפור הזה אנחנו נסיים. תודה רבה, גור מגידו.
תודה רבה לך.
עד כאן, אינטרסנטים להיום ולשבוע הזה. אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא. תודה רבה לאיתן אבריאל.
תודה רבה, ניסן.
ותודה רבה לדן ברומר, שעורך אותנו. להתראות, לסוף שבוע נעים.